עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים שידור במקביל למתח לכיוון אזור המרכז, לאזור השפלה, רחובות רמלה, נטע סירני, ובאמת מקווים שכולם במרחבים מוגנים, ואם אתם בכלי הרכב, באמת ישמרו ותפעלו בהתאם להנחיות פיקוד העורף, לצאת מהרכב, ובאמת להגן על עצמכם עד כמה שניתן. אנחנו נדווח כמובן על כל אירוע מבחינת מה שקורה כאן, גם בדרום, גם בעוטף עזה, כל מתח, עכשיו יש גם מתח בעוטף עזה, ובמקביל ננסה להכניס קצת אסקפיזם באמצעות ספורט, ובואו באמת נקווה שהמצב יישאר כמות שהוא, שבאמת כולם בטוחים ושלמים. יש לנו אורח באולפן פה, מליניאק, שנשאר כאן מהתוכנית איפה הכסף.
אל תדאג, לא להרבה זמן.
לא להרבה זמן, ואנחנו יודעים, אני יכול להגיד שעכשיו אתה עכשיו נוסע הביתה ויש לך פקקים וכאלה, עדיף תשאר איתנו, ירים.
איזה פקקים? כבישים ריקים. אנשים פוחדים לצאת.
ואתה לא.
חוץ מאלה שהם בדרך למופע של אביב גפן, אף אחד לא יוצא מהבית.
בוא נתקציב, זה הקטע שישרו את המופע של
אביב גפן. לא
יאמן. אגב, מתקיים עכשיו...
זה בבית הדין של ההתאחדות, אין סיפורים כאלה.
אבל נזכיר רק שזה שלושה משרדי ממשלה אישרו, כן? משרד
הביטחון, ביטחון פנים ותרבות כמובן.
ותרבות, כן. 40 אלף איש, שיהיה להביא בהצלחה, ואני מקווה שלא תהיה אזעקה, אבל אני יודע, מה אני יודע. יש גם מקביל משחק באצטדיון רמת גן, הפועל ירושלים והפועל ראשון בנוער, על הזכות לשחק בליגת העל לנוער.
באיזה שעה התחיל, רוני?
בשש. וגם שם הקרוז הודיע לשחקנים שאם משהו קורה נסקב על הדשא, עם ידיים על הראש, ולאוהדים שבאו, פשוט להיכנס למבואה, ושם יש באמת מרחבים מוגנים. בואו נתחיל רבותיי, מכבי תל אביב הודחה בשלב הצלבה, שלב רבע הגמר, אחרי הפסד 86-97, משחק מספר 5 במונקו. קודם כל תסכמו לי את זה, תתחיל אתה, צביקה.
תראה, משחק חמישי, כל הקבוצות הביתיות ניצחו גם השנה, וגם עוד 15 פעם קודם בהיסטוריה של היורליג. זה מאוד קשה לנצח בחוץ, כמו שהמשחק הזה חשוב לך, למכבי תל אביב, לפרטיזן בלגרד, לפנרבחצ'ה, כולם קבוצות טובות עם מאמנים טובים, כך זה גם חשוב לביתיות. מונקו זה בכלל סיפור, מפני שבשנה שעברה, או לפני שנתיים, הצטרפו שותפות של אוליגח רוסי ואוליגח אוקראיני, והם שמו להם מטרה לכבוש את היורוליג. הם בשנה שעברה שיחקו סדרה של 5 משחקים נגד אולימפיאקוס, הפסידו, והם בקיץ השקיעו עוד כסף, עשו חיזוקים כאלה ואחרים, כדי להגיע לפיינל פור. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. היורוליג השנה, קודם כל בלי הרוסיות. אז כולם אומרים, ובצדק, שבדרך כלל CSKA הייתה בנקר ב8 הראשונות, ואפילו בפיינל פור. אבל גם בשנתיים שלוש האחרונות, גם סן פטרבורג שנכנסה עם הרבה כסף של נכון. גזפרום, גם הייתה בין השמונה הראשונות. בשנה שעברה אפילו קזן, שהיא הייתה אורחת לרגע. שניים, שלוש ארבע קבוצות שלפני העונה צפינו שיהיו בנקרים למעלה, אנדולו שהתפרקה, מילאנו שהוא התפרקה, פנתינייקוס כבר 15 שנה, עכשיו הם הביאו את התאמן, אומר היושב ראש שלהם שבשנה הבאה, התאמן בערך בדצמבר, ינואר, יעוף משם.
בסקוניה נחלשה?
בסקוניה לא נחלשה, אבל היא לא עלתה על הקסקס. היא לא עלתה על הקסקס. כך שזה היה צ'אנס גדול מאוד להגיע, כמו שהגיעו, מכבי התחילו לא טוב, סיימו נהדר, עכשיו הגענו למשחק אתמול. המשחק אתמול היה שווה לשתי הצדדים, או שתי הצדדים יכול לנצח, עד החמש דקות האחרונות.
שמע.
ואז מכבי נכנסו למין הלם.
כן, תשמע, תראה, לפני המשחק, תראה, זה מוזר מה שאתה אמרת, למרות שעובדתית זה נכון.
מה מוזר?
עד היום, אף קבוצה לא ניצחה משחק חמש.
פרטיזן היו אתמול ב-19 פלוס.
יפה.
עם זליקו אוברדוביץ', המאמן הכי גדול באירופה.
נכון, אבל תראה מה זה. הביתיות היא בעצם 60-70% הצלחה. איך יכול להיות ששמונה משחקים מתוך ה-18, ניצחו קבוצת חוץ? אתה מבין? ריאל ניצחו פעמיים בבלגרד אחרי שהפסידו פעמיים בבית. מכבי הפסידה בבית אחרי שהיא ניצחה כבר במונאקו. זאת אומרת, העניין ונצח... של הביתיות עד משחק חמש, זה לא מבטיח לך.
נכון.
זה, כי זה 8 מ-18 זה כמעט 50%. עכשיו, זה דבר אחד.
ולעומת זאת ב-NBA, הקבוצות הראשונות עפו כבר, עם יתרון הביתיות.
נכון, עכשיו תראה. אני מסתכל על העונה של מכבי. שני דברים, לפני שמגיעים למשחק הזה, שני דברים טובים קרו השנה על מכבי. אחד, אלכס פויטרס נפצע. השני, ג'יילן אדמס נפצע. שני דברים רעים קרו למכבי. אלכס פויטרס החלים.
שבועיים לפני הסדרה.
וג'יילן אדמס לא החלים. עכשיו מה? הוא הרוויח קטש במהלך העונה, הוא הרוויח קודם כל את סורקין וג'ק כהן, ובגלל הפציעה של אדמס, הוא הרוויח את ג'ון די. והם השחקנים שנתנו לו את האקסטרה במהלך העונה. כולם לורנזו.
בחלק השני של העונה.
כן, כולם לורנזו. מה זה שכונה? אתה יודע, הוא יכול להיות כל יום בסיאו. איך שאתה לא הופך את זה? אני אתן לך את כל השחקנים היום באירופה, אתה לא מוותר על לורנזו בראון.
מה פתאום, מי צריך לוותר עליו?
לא, כי מפילים עליו את המשחק.
לא, לא, לא.
אתה תיקח אותו עוד פעם, זה גניבה, זה...
זה לא רק זה, תשמע, היום אומרים פתאום, הוא עייף מהקיץ. קטש עשה דבר מאוד אמיץ, כשהוא ויתר עליו בתחילת השבוע במשחק עם ירושלים, נתן לו לנוח,
נכון.
בניגוד לבולדווין. אני גם אתמול אמרתי לכם, בולדווין לוקח על עצמו לשמור על הכוכב הכי טוב של הקבוצה השנייה. הוא רדף אחרי ג'ונס, למרות שג'יימס היה מצוין בחצי הראשון,
נכון.
וגם את כפיתו היה טוב. לורנצו, אתה בוחר לו, מוצא לו את השומר, את השחקן התקפה, שהוא הכי פחות נותן לך נזק, אתה לא מטיל עליו את ההגנה על השחקן הכי חזק. ועדיין אני לא חושב שזה היה עייפות.
לא.
זה יכול להיות דבר אחר, אבל לא עייפות.
לא, קודם כל, אתה מדבר על לורנצו.
כן.
תראה. קודם כל, קרו עוד דברים. למשל, מייק ג'יימס התחיל למשוך רגל.
כן.
זאת אומרת, זה כבר לא היה אותו מייק ג'יימס מחצי
נכון.
ראשון, שהוא לבד יכול לנצח מזה.
ירד בטיפול, מה זה? מה שרגל?
אבל ירד כן. לחדר הלבשה. גם על לורנצו היה, אוברדוביץ' שם עליו את תאורה, בדיוק כמו במשחק הראשון, והם לחצו על לורנצו, הייתה זריקה אחת שהם השאירו אותו חופשי, הוא עשה
כן,
שלושה.
לפעמים,
הם לחצו עליו חזק מאוד.
לפעמים צריך לקראת סיכונים. עכשיו תראה, בוא נדבר על פויטרס. סורקין וג'ק כהן היו משחקים, למרות שאני לא משווה עונה רגילה עם פלייאוף, הם היו משחקים שהם ממש ניצחו. ממש, הם עשו את כל ההבדל ומדהים. עכשיו מה? אתה מגיע למשחק הכל הקופה, אני לא מכיר הרבה מאמנים, ואני אומר את זה דווקא להגנתו של קטש, שהיו מעלים את סורקין. אבל, אם פויטרס היה טוב, שישחק כל המשחק, הוא היה חלש, זה הייתה נקודת חולשה לאורך כל העונה, ועכשיו גם כן, וסורקין לא שיחק דקה, עכשיו בינינו אתה יודע את זה צביקה, בדקות האלה אתה לא מעלה את מי שטוב, אתה מעלה את מי שאתה סומך עליו, והוא לא סומך על סורקין וג'ק כהן, נקודה.
תראה, אפשר, אפשר לא להעלות את סורקין.
זה חבל אגב שהוא לא סומך עליו, כי סורקין היה בין אלה שהביאו אותו.
אין חבל, אין.
לא, אז אני אומר.
בסוף, או שאתה סומך עליו או שלא.
אז מאמן גם מה הוא מרגיש בבטן.
נכון.
אתה לא יכול, אבל סורקין, עד חזרתו של פויטרס, היה לו כמה משחקים יוצאים מן הכלל, מהרגע חזרתו של פויטרס, כל הרוטציה של הגבוהים השתנתה.
נכון.
כי פתאום עלו אתמול בחמישייה פויטרס ומרטין, שבכלל אף אחד לא חשב על זה.
נכון.
אני חושב שכמו שאתה אומר, אוקיי, פויטרס נכנס, אתה כבר רואה מה מצבו, מה יכולתו, מה תרומתו, מגיע היה לסורקין לעלות למגרש לפחות פעם אחת.
אין ויכוח.
וזה מה שקרה כל השנה, גם כשהוא לא היה תורר, הוא היה מקבל לפחות את הצ'אנס, פעם אחת במשחק, פעמיים במשחק, אבל הוא לא קיבל צ'אנס.
יש, אתה יודע, לזכותו של סורקין, הוא עושה נקודות מכלום.
ריבאונד התקפה.
ריבאונד התקפה, הוא לא לוקח מאף אחד, לא לוקח סתם זריקות, כשהוא חוסם, אז באמת שחקן משתחרר, ונזק הוא לא יכול להביא לך.
הוא גם בלק שטר לא רע.
בלק שטר, הוא רץ את המגרש מצוין יחסית לגבוהים, אתה יכול לעשות אותו דברים, ואין מה לעשות, אתה יודע, אתה כאילו שוקע בבוץ, ואתה נשאר עם פויטרס.
עכשיו, הגענו לחמש דקות האחרונות.
חכה, בוא נדבר על הקו האחורי.
אוקיי.
ההרכבים הכי טובים שהיו למכבי חיפה לאורך העונה, שהפכו משחקים וניצחו ב-30 הפרש, זה שלושה שחקנים נמוכים, נקודה. אין צורך לשחק, מה, מרטין, בסדר, הוא יכול לעזור לך לקחת ריבאונד. מונקו, אני לא בדקתי, אני חושב ששלטו חלק גדול מהמשחק בזה. חלק גדול מהמשחק הם שלטו בריבה, בכל החמישה משחקים. עכשיו, זה קבוצה פיזית והכל, זה נכון, ומרטין הוא שחקן שיכול לתת להם פייט. אבל, אתה משחק עם שלושה נמוכים, כל היוזמה אצלך, אתה יכול לרוץ, יש לך את הקליאם בחוץ, ג'ון די בולדווין ולורנזו בראון, תשמע, זה השלישייה האחורית הכי טובה היום באירופה. ואתה רואה, איך שהם הופכים לו את המשחק ומתחילים להוביל ומוריד אותם ועוד פעם מעלה את הגבוהים.
תראה, הכל נכון, גם אגב היה שלב שגם ג'יימס נפצע וגם לויד נפצע.
שנייה, אני מפריע לכם, כן. היו שלושה עירותים מעל רחובות, יש שם פגיעה במבנה, אין לנו עדיין פרטים, לא מדובר על נפגעים, ייתכן שהפגיעה הוא מחלק של המיירט שפגע במבנה, עדכונים בהמשך, המשיכו.
ואז הגענו בבוקר, בכמה מקומות גם דיברתי וגם דיברתי עם ג'ובה, אמרתי, המשחק יקבע בפוזישנים האחרונים. ואז מכבי הובילו 5 דקות לסוף. ופתאום, אחד, נכנסו קצת להלם השחקנים, שום דבר לא הלך. 2, אני מסכים שקולסון לא ידלה עליו, על הרגל שלו, או להפך וזה, זה לא פאול לא ספורטיבי בשום
100%.
פנים. בשום פנים ואופן.
100%.
זה פאול 3 זריקות, לפי היום נכון. ששומרים על הקלעי 3, נותנים
נכון,
לו פרוטקשן. אבל מאיפה הביאו פה, לא, כי זה גם 3 זריקות, וגם כדור מהצד. שזה נכון. עונש גדול מדי בשלב כזה של המשחק.
ובכדור נתן... היה... קיבלו 3.
כן, קיבלו 3 מלויד אחרי הקליות עונשין. עכשיו, זה הכניס את מכבי, או לייאוש, או לאלם, או אני לא יודע מה, זה הזכיר לי כל מיני דברים, ושם כבר הדברים לא הלכו, כי כבר הצרפתים הכתיעו, הם לקחו את הריבאונד והוציאו את הכדור החוצה. ג'יימס כבר היה צולע, ולויד כבר היה צולע, ואוקובו פתאום זה היה זה שלקח את זה, וג'ונדי לא היה למגרש.
שמע, הם משחקים, מונקו משחקים.
למה הוא לא היה למגרש כל הרבע האחרון?
אני לא יודע. אתה לא שואל את זה נכון,
אתם מאמנים, לא אני.
אני לא יודע.
ג'ונדי.
אני אמרתי לך מההתחלה, אתה בסוף מעלה את מי שאתה מאמין בו, הוא לא מאמין בו, מה, אין משהו אחר. הבן אדם עולה, תמיד נותן הגנה, תמיד עם 100% אנרגיה, יש לו עונשין, זה בנקר, זה 2 נקודות בטוחות, שלשות, יש לו לפחות 50%. מה? מה הוא יכול להיות יותר גרוע ממישהו אחר? אבל, וואלה, כבר ברח לי מהראש, מה רצה להגיד לך? מעבר לזה שהשלישייה האחורית הייתה יוצאת מן הכלל, אתה יודע, אני מנהל כבר שנים קמפיין נגד חסימות לזריקות שלוש. כשאתה חוסם שחקן...
אחרי שניהלת פעם קמפיין נגד זריקות משלוש.
נכון, אבל הדברים השתנו. כן. פעם, היו קולים פעם 15%, היום קולים 40%. נכון, בהתחלה זה היה מלכודת פתאים, מי זה זרק.
היום אני ב-NBA זה מדהים.
נכון, היום כל המשחק הפך לשלשות והדבעות. עכשיו תראה, מי זה היה? לויד, פעמיים הלך לקו, נכון? פעם אחת, כשאתה קופץ לחסום מישהו ליד הסל, אתה עולה יורד אנכית. כשאתה קופץ לחסום מישהו זורק שלשה, אתה חייב ליפול עליו. ועד שהכדור לא נוגע בטבעת, זה פאול. ואתה רואה, אי אפשר לשנות את ההרגלים, זה הרגל רע, אבל קשה, אם מאמן לא עובד עם השחקנים הזה, אין סיכוי, זה האינסטינקט לרוץ, לקפוץ, לחסום. שש זריקות עונשין, עזוב שנתנו גם בלתי ספורטיבית וכדור מהצד. אלה הנקודות שהכריעו את המשחק. הזריקות עונשין, זה גמר אותם, נדמה לי גם איבדו את קולסון בחמש עבירות ככה.
כן.
אתם מדברים על זריקות עונשין, הדבר אחד הדברים העיקריים זה להחזיק כמה שיותר כדורים אצלך, ריבאונד, הצרפתים בסדרה הזאת, להוציא משחק ארבע, חגיגו בריבאונד כפה.
תראה, זה מצטבר הרבה דברים ביחד, אבל זה בא לידי ביטוי בארבע וחצי דקות האחרונות. יותר ריבאונד התקפה, הרבה מאוד התקפות, כשהם קלעו, בעיקר לויד, כי ג'ונס כבר לא עשה אפסל, ואוקובו, וכשהם הכתיעו, לקחו את הריבאונד התקפה והוציאו את הכדורות פעם החוצה. זה הכל מתרכז לארבע דקות האחרונות האלה. כי עד אותו קטע, היה ריצה של מקבי, היה ריצה של מונאקו, היה חזרה, הגענו למצב של הובלה של מקבי.
אנחנו חייבים להתקדם, אבל אני רוצה לשאול אתכם כל אחד את דעתו, מחר מתחיל הפיינל פור של ה-BCL במלגה, הפועל ירושלים מול תנריפה, יש עוד קבוצה ספרדית במלגה שהן באמת הפייבוריטיות. איך אתם רואים את המשחק הזה? כן.
תשמע, אם הפועל ירושלים הייתה קבוצה שבנויה על אחוזי קליעה, הייתי אומר לך, חבל שייסו. מכיוון שהיא קבוצה שבנויה על הגנה, אין משחק, אף משחק, דרך אגב, שלוש פעמים ניצחה ככה את מכבי השנה. אף משחק בשביל...
גם את הפועל תל אביב.
גם את הפועל תל אביב. משחק אחד הם עשו פשוט בית ספר. איזה ביטחון זה נותן לקבוצה שהיא יודעת שהיא מסוגלת להחזיק את היריב על 60 נקודות. והם יותר משוחררים בגלל זה בהתקפה. בגלל זה אני אומר לך, הם לא פייבוריטים. אבל אני כן. מאמין שהם יכולים לעלות לגמר, לא יודע מה כן. יותר מזה.
צביקה, אתה נשאר איתי.
רגע, אני... רגע, אני גם כן. רוצה לדבר על זה.
כן.
קודם כל, תנריפה היא קבוצה מצוינת, אריה. היא ברמת קבוצת יורוליג, היא בליגה הספרדית מקום רביעי, לפני ולנסיה שביורוליג, ולפני מלאגה ולפני כולם. היא קבוצה מאוד 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 מאומנת, קבוצה שעושה את הפיק אנד רול, וורטס ושמרדיני, הכי טוב באירופה, והפועל ירושלים נכון שמשחקת הגנה נהדרת, ואני מה זה מעריך את זה בכל מקום, ואני אוהב את זה, והכל... השאלה אם אתה תצליח לשבור אותה. אבל נראה.
נחכה למחר.
יש תוכנית ביום ראשון, כן. אנחנו נדבר.
מליניאק, המון תודה.
יאללה, ניסה בזהירות.
אנחנו עכשיו עם טל לברם, הפרשן הצבאי של מעריב ורדיו 103, ערב טוב טל.
ערב טוב, ערב קצת פחות ערב, טוב כן. לצערנו בדקות האחרונות.
בוא דווח לנו מה קורה ברחובות.
נפילה ברחובות, פגיעה ישירה ממה שאנחנו מבינים בבניין. רואים גם את התמונות משם.
כן.
זה נראה כזירה מורכבת. יש דיווח על איחודים אולי שם בממד, באחת הקומות העליונות יותר. לכן אנחנו לא יודעים לדווח כרגע על מצב של פצועים וכדומה, אבל יש מצב כזה, והדבר הזה עדיין בבדיקה, יש שם גם כיבוי אש, גם כוחות משטרה, אבל זה מה שנראה כאולי כפגיעה ישירה המשמעותית ביותר שהייתה עד עכשיו, עם חשש גם שיש נפגעים במקום, שוב אני אומר, עד שלא יהיה לנו אימות, ונדע בוודאות, הבחנה מוסמכת, מצב פצועים, ואם יש, אנחנו נהיה זהירים בעניין הזה, אבל אני כן בהחלט יכול להגיד לכם שזו סבירה מורכבת, זו פגיעה ישירה בבניין, וזה רק מראה עד כמה, למרות שיש כיפת ברזל וכדומה, שיש הזקה, צריכים לעשות את הפעולות הנכונות, כי אלה רצות בסוף שהן פוגעות, בדווחים שהם עפים, במהירות שהם מגיעים, ובכמות החומרי נפץ שיש בהם, אם זה כבר מצליח לצערנו, אז זה בהחלט יכול להיות פגיעה קטלנית וקשה. וזה מה שכרגע נראה, הפגיעה הזאת כפגיעה הקשה ביותר, או האירוע הקשה ביותר בעורף הישראלי, מאז תחילתו של המבצע מגן וחץ בימים האחרונים. זו תמונת המצב בגדול כאן אצלנו ברצועת עזה, נמשכות תקיפות, היו לא מעט פגיעות גם בחוליות שיצאו לבצע ירי, היה עוד איזושהי פגיעה בפעיל של הג'יהאד האיסלאמי שהוא נחשב יחסית בכיר באותו מערך ירי,
כן.
אבל כמו שאמרנו, זה לא משהו שישלול וימנע ירי מוחלט מהרצועה.
טל.
ונדמה לי שבשעה האחרונה אנחנו גם רואים עוד פעם ירי לצרכים רחוקים, כן. יותר.
מה קורה עם כל הדיווחים על התקדמות במסע ומתן עם המצרים וקטרים וכל כל השדים האלה, מה קורה?
אני יכול להגיד לך שהמצרים עשו עבודה מבחינתם מאוד מאוד רצינית בימים האחרונים.
תלוי את מי שואלים.
אבל סיפור מאוד מורכב, ואם אתמול בערב היה נראה אולי, והיו סימנים, ושמענו בעיקר אצלנו מצד עיתונאים שמנסתם שמעו את זה מהדרגים המדיניים אצלנו, שהנה זה מתקרב, אז התשובה הגיעה אחרי זה עם מטחי ירי גדולים, גם למרכז, גם בדרום בעוטף, גם באר שבע, ואז כבר עוד פעם חיסול של צהל, אנחנו מכירים את זה, גם אם יש ככה ניסיונות לעצור את הלחימה, דברים שלוקחים זמן, וגם בשעות הצהריים עוד פעם שמענו על זה שזה מתקרב שם בקהיר להבנות והסדרות, אבל השעות האחרונות ממש מתרחקות, המצרים עצמם אמרו שהם כרגע לא מתקרבים להסכמות מול הצדדים, וגם בישראל אנחנו שומעים את הקולות של האנשים שאני משוחח איתם, שאומרים שכרגע הפסקת אש לא, זה לא משהו שנראה באופק, למרות שישראל עד אותה פגיעה, שאולי שוב משנה את התמונה, רצתה כבר לסגור את המבצע ולסיים אותו כפי שהוא, אבל כרגע זה שוב,
ברור.
מכירים את הפינג פונג הזה.
לגבי הזירה ברחובות, אני רואה כאן דיווח של דוברות איחוד והצלה, על טיפול באישה בת 65 בהכרה, נחבלה בראשה בתנועה בבניין הזה, אבל כן, היא בהכרה.
זה כאמור הפגיעה הקלה שידענו, כן. עליה, אני שוב מסייג ואומר, צריך לראות ולבדוק
שבסקות שיעשו, כן.
כל הדיווחים היינו שהם נפגעים נוספים, אני מאוד מקווה, אבל זה נוכל להגיד ולאמת רק בדקות,
כן. הקרובות. טל, אנחנו נשתמע בהמשך, המון תודה בשלב טוב. זה.
טוב.
יניב תוך מנואל, אהלן, ערב טוב.
היי, מה קורה?
בסדר, מתמודדים עם המציאות. בית הדין יפרסם את גזר הדין של שתי הקבוצות והשחקנים, ככל הנראה רק ביום ראשון. איך יוצאים מזה בבאר שבע? זאת אומרת, איך הם הרגישו אחרי הדיונים? אתה גם היית בבית הדין?
כן. היה מתיש אתמול, באמת, למעלה מארבע שעות. אני חושב, תראה, מבחינת העונש הקבוצתי, הדרישה של התובע עורך הדין נירשף, אני הרגשתי שאפילו הדיינים קצת הופתעו. הופתעו מזה שהוא ביקש בין נקודה לשלוש, וזהו. אגב, אני לא חושב, אתה יודע, שזה צריך להיות הרבה יותר, כי מבחינת עונשים כספיים, הוא ביקש לראשונה, ואגב אפשר להעניש את השחקנים ישירות, באופן
ראיתי שהכנסות הם 5,000 שקל, יש שם השחקנים שמסתכלים, הוא דרש כנסות של 5,000 שקל.
לא, 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 הם שאלו אותו כמה אתה חושב שצריך לקנוס, אז הוא אמר כנס משמעותי, לא 1,000, 2,000, 3,000, כנס שיתחיל מ-5,000, 10,000.
כמה מופיע בתקנון?
של הקבוצות עד 20%.
כמה מופיע בתקנון של ההתאחדות? כמה אני יכול לקנוס אותך? אני שואל.
לא, יש הבדל בין ועדת משמעת פנימית, שאז אתה יכול לקנוס,
כמו שקופמן אומר. שם בא נציג ארגון השחקנים.
בדיוק, עד 20%.
אבל כמה מותר לוועדת המשמעת, לבית הדין של ההתאחדות לתת?
אני חושב שאפשר עד 50,000 שקל.
טוב, זה לא יקרה.
בסדר, אני שואל.
הולכים למזר את הקטע.
אבל יהיו כנסות לדעתי ישירים של, כמו שהוא אמר, מ-5,000 או 10,000 ומעלה.
ובסוף הוא רוצה הפחתת נקודה. בסדר.
לא, הוא אמר בין נקודה לשלוש.
ברגע שהוא אמר בין נקודה לשלוש, אז הוא גם מוכן לנקודה. אחרת הוא אמר 2 או 3.
אבל יכול להיות שהם יחליטו 5.
תקשיב, הם לא יחליטו 5, זה יישאר במדרג הזה. אתה מבין, גם ככה התעללו בו אתמול בדיונים בנירשף, אני שם קראתי את התגובות שלהם, ושמעתי דיווחים לאחר מכן.
הביאו את כל הפינגווינים, הלו, אלה שאתה אוהב.
לא, אבל השופטים בשאלות, אתה יודע, הם מקניטו אותו, אתה מבין, אומר, אני לא יודע, אני לא הגשתי, אני לא זה, אני לא פה, אני לא שם.
לא, אני אגיד משהו על מה שהיה אתמול. כיוון שהיו באמת הרבה שחקנים, צריך להגיד, סן מנחם לא הגיע בגלל המצב, וינון אליהו שוחרר מהדיון, הוא הגיע והוא שוחרר כי הוגשה נגדו תלונה על ידי המאבטחת או הסדרנית, והוא לא יכול כרגע לעמוד בבית הדין של ההתאחדות.
שנייה, תוכמן, שנייה. צבע אדום באזור התעשייה הדרומי באשקלון, בצומת זיקים ובכל הסביבה. המשך.
כן, אז ינון אליהו שוחרר. עכשיו, מה שקרה זה שזה באמת היה אחד אחרי השני כמו סרט נע, וכל פעם היה צריך להראות על המסך מה עשה השחקן, וזה היה ממש התדיינות על כל אחד. זאת אומרת, רשף אומר את דעתו, השחקן אומר מה היה, בא כוח הקבוצה אומר מה היה. זה נע על הגבול הדק
בין מביך למשפיל. כל השאלות, פשוט הם נראו שם חבורה שלא מבינה לשם מה הם התכנסו, למה הפיעו להם במנוחת הצהריים.
הם ידעו יפה מאוד לצמצם את העונשים ולעשות צחוק ממה שקרה בבאר שבע.
לא, אבל צריך להבין צביקה איך זה עבד. אתה רואה על המסך, כן, פריים אחרי פריים בווידאו. קופמן, אם אתה רוצה להמשיך להתקן על זה, תגיד לי.
זה בסביבה שהתקנו, כן.
פריים אחרי פריים בווידאו. ואתה למעשה, סתם לדוגמה, אתה רואה שאין הבדל בין פיירו למיגל ויטור. אתה לא רואה שויטור משתולל בצורה מיוחדת, אבל הוא מבקש בשבילו שני משחקים. ופיירו, הוא אומר, משחק על תנאי. זאת אומרת, או אחר כך אתה רואה מוחמד ג'אבר, 5 משחקים. זאת אומרת,
אבל כמו שהבטחתי לך, את הרבר, את זערורה, התחילו ב-15.
כן.
המדד זערורה.
דרך אגב, הוא בא אליי, הוא ישב לידי חלק מהדיון, והוא אמר לי, אני ילד טוב.
הוא נכון, הוא ילד טוב.
הוא אמר, אני ילד טוב.
איך הוא הסתבך שם?
הוא משפרעם, דרך אגב.
אני רוצה להגיד לך, הוא הסתבך, דרכו לו על הרגל, פאון דרך לו על הרגל, הוא היה עם נעל.
למה הוא ירד לשם בכלל?
תקשיב, לא, כל משחק יורד, הוא חלק מהסגל, נסתיים המשחק, הוא ירד, ירד מהמקום שלו, ופאון דרך לו עם הפקקים על נעל, נעל אור, אני אקרא לזה, איך אומרים, נעל ליציאה.
המוקסין.
המוקסין, תאמין, אז פירק לו את הרגל, אבל לא משנה.
לא, האמת, מה שהסבירו, אגב, השחקנים של הפועל בר שבע, זה היה מאוד ככה מעניין, וואו, איזה מתחים יש עכשיו, אתם רואים את זה?
כן, כן, אנחנו רואים הכל.
כל הדרום.
כל הדרום באמת בוער.
מה שאני אומר, שהטיעון של החבר'ה של הפועל בר שבע, אחד אחרי השני, שחקנים, הם אמרו, אנחנו בכלל לא מכירים את זערורה. מבחינתנו, ראינו אדם על אזרחי שעולה על הדשא ומחלק אגרופים. אנחנו לא מכירים בכלל את השחקן הזה. אז אתה מבין, כאילו, הם אמרו, אנחנו לא יודעים בכלל מי זה זערורה.
כן,
זה היה קטע מדהים, היה הדבר הזה.
תוכמן. עדכון של דובר מדה, זקי אלר, ברחובות, גבר ואישה כבני 70, היו לקודים בתוך הדירה. הגבר עדיין לחוד בחלק שקרס, האישה מתהלכת והיא בהכרה. אין לנו שום דבר חוץ מזה, ולא להיכנס לספקולציות. תמשיך.
אגב, נפילה 200 מטר מהבית של אחותי ואימא שלי, ממש, מרכז העיר.
איפה, ברחובות?
לא נעימה לראות את זה.
דרות ברחובות?
ברחובות, אני גם יליד רחובות, כן.
אתה בראשון?
היום גר בראשון, כן, אבל יליד רחובות. אבל מבחינת הקבוצות, אני חושב שהפועל באר שבע, שאלת איך הפועל באר שבע יצא, אני חושב שצריך להגיד, היא יצאה קצת מאוכזבת בסוף, אני אומר באנדרסטייטמנט, אפילו כועסת מבחינת עורך הדין רועי רוזן, שמכבי חיפה ככה בפיניש, אמר עורך הדין אודי שוחטוביץ', יוצגה שם גם על ידי עופר בנאסה, עורך הדין עופר בנאסה וגם על ידי אודי שוחטוביץ', היא באה ואמרה, אנחנו צריכים להיענש מבחינת נקודות פחות מבאר שבע, וזה היה קצת צורם, כי באמת
תשמע, כל רף הענישה לקבוצות, אתה יודע, הפועל תל אביב הופחתה להיום נקודה ממאזנה על השלכת אמצעים פירוטכניים. אוקיי? פה יש תגרה על הדשא, והשתתפו עוד שתי הקבוצות, ועושים מזה, אתה צריך שיהיה סימטריה, צריך שיהיה היגיון בשיגיון. זה פשוט בושה, צריך לבטל את זה. את כל הבית דין הזה, אתה יודע, זה פרטיה.
לא, אני רק רוצה להבין, מבחינתך, מה צריך להניש את הקבוצות?
עונש הכי, מאחר ואי אפשר להפיל את התיק על אוהדים, מצלמות, משטרה, אוקיי? את העונש הכי כבד שניתן לתאר. אתה מבין? כי אין פה את מי להניש.
דבר, תן מה.
נקודות, הרחקות משמעותיות.
כן, אבל שמה, אין בעיה, גם הוא דיבר על נקודות.
מבחינתי, אתה יודע מה, אם מורידים להם, יודע מה, אם זה שלוש, אז עוד שש נקודות על תנאי, על כל עבירה שלא תהיה בקבוצה, כולל פירוטכניקה.
כן.
אתה מבין,
אי אפשר, הרי אי אפשר להמשיך. זה היה מעניין, הוא לא ביקש על תנאי בכלל.
לא, חסכו להם, תנאי זה לא טוב לעונה הבאה, לשתי הקבוצות הן לא אוהבות.
אז מה שאמרה מכבי חיפה, מכבי חיפה אמרה, לא יכול להיות שמבחינת נקודות ירדו אותו דבר, לנו צריך להרדת פחות, כי א', אנחנו לא אלה שערכנו.
הם לא אשמים בכלל.
רגע, לא יצא כתב אישום.
לא יצא כתב אישום. אף אחד לא אשם.
לא יצא כתב אישום עוד על מכבי חיפה, מכבי תל אביב?
מה זה כתב אישום?
של התובע.
יצא כבר, תפסו שם, אנחנו נדבר על זה.
ומתי הדיון?
שבוע הבא, ביום רביעי.
הבנתי.
טוב, בקיצור.
צריך רק להגיד, אמרת שיכול להיות שההחלטה תהיה ביום ראשון. אם ההחלטה היא עד 24 שעות לפני המשחקים ביום שני, זה תופס על יום שני.
על הכיפק, על הכיפק. המון תודה.
ביי,
חברים. אנחנו עכשיו עם שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט.
ערב טוב, חברים.
ערב טוב,
עד כמה שיכול להיות.
טוב, אז מכבי חיפה, אנשי המועדון קלטו במצלמות את האוהד שנהם כלפי פרפגו יגון ממכבי תל אביב, הוא הורחק לצמיתות. איזה בקרה, אגב, יש על ההרחקה לצמיתות שלו?
אתה יודע, קודם כל שוללים לו רכישת מינויים וכאלה דברים.
נו, ואם אך שלא יפנינו.
דואגים שלא יקנת, לא, דואגים גם שלא יקנת לאצטדיון. אני יכול להגיד לך שהיה בעבר, היה בעבר אוהדים של מכבי חיפה שהורחקו, ומכבי חיפה מצא באמת שהם הצליחו להיכנס לאצטדיון דרך כרטיסים. ובאותו רגע, דרך מצלמות אבטחה וכאלה דברים, ובאותו רגע דאגו גם דרך משטרה להוציא אותם, ואז נקטו נגדם באמצעים משפטיים. וגם אותם באופן אישי.
הבנתי, כי אני, חבר'ה יכולים להתחפש, אתה יודע. זה כמו
לא,
פה...
איפה, זה ברור שאפשר,
זה כמו פה, אתה יודע, ארון ארון, עם ההצעה שלו לפורים, אתה מבין, צעיף על הפנים, דרך לחסות על הזיפים.
כן, אפשר לעשות דברים כאלה, אבל אתה יודע, סמי אופר, כולו מרושעת, זה לא הכי פשוט לעשות את זה.
הבנתי. מה התחושה שם בעקבות הדיונים אתמול?
תראה, ברור שזה הם מבינים שהם יענשו ויענשו בחומרה, גם מבחינת הכנס, גם מבחינת שחקנים, אבל, אתה יודע, זה די פחות ממה, אתה יודע, החשש הגדול שהיה. כמובן שזה ארור, אתה יודע, זה כאילו מספר משחקים שזה מאוד גבוה וכאלה דברים, אבל זה לא, עם כל הכבוד לו באמת.
הוא הכי פחות חשוב בעניין הזה.
נכון. אז,
לצערי, יודע, לצערי, מבחינת, אני לא רוצה נכון. לפגוע בו.
לא, לא, ממש.
הוא סתם מסתבר שם.
הוא גם לא יישאר לדעתי במכבי חיפה, אבל זה
קרה רק... אם הוא יקבל 10 משחקים, אני לא יודע, תובע ביקש. קבוצה בליגה לאומית, תיקח אותו, תבנה עליו, 10 משחקים הוא לא ישחק.
יכול להיות שזה משהו שכן יהיו מוכנים לקחת, קבוצות אחרות. יכול להיות לך שאפולה, כן, תשמח לקחת אותו, כי הם מאוד מאוד היו מרוצים ממנו, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה חברתית.
הרי החזירו אותו בינואר, נכון?
מכבי חיפה בינואר.
והוא לא שיחק דקה עד היום?
לא שיחק.
אתה רואה, רון?
כן.
לפעמים החלטות על שחקנים צעירים.
גם לא היה בסגל.
אולי ב-18.
אבל החזירו אותו בינואר, למה?
החזירו אותו לאיבוי סגל, אם וכאשר. צביקה, זה היה ברור שלא לוקחים אותו של הרכב הראשון.
לא הרכב ראשון, לשחק איקס דקות.
גם לסגל. כן, אתה יודע, להיות משלים קאדר לאימונים ודברים כאלה. טוב, זה מה קורה כרגע, אז הם אומרים שמגיע להם פחות. תשמע, זה מתחיל כבר לקבל ממדים של בדיחה עצובה.
זה היה צריך להסתיים היום לדעתי לכל המאוחר, וההתאחדות כבר...
אבל יש חישובים.
כן, מה יכול להשתנות מאתמול להיום ליום ראשון? איזה חישובים?
אני יודע, אולי בקשו לחוס על זה, לחוס על ההוא, אתה יודע, בכל אופן, כולם הרי בקשים, כולם הרי מופצצים, הרי פונים גם לשינו זוארת שידבר עם איך קוראים לזה, עם התובע ועם הדיינים וכאלה, למרות שיודעים שהוא לא יתקרב לאזור הזה, אף אחד לא יתקרב.
עם הדיינים? אסור לדבר?
עם התובע אסור לדבר.
נכון, אסור ליושב-ראש לדבר עם הדיינים?
בסדר, אבל דורשים, אתה יודע איך זה עובד, זה נו. זה נראה כמו המדינה, לא פחות טוב ולא יותר טוב. על הכיפק. אלבז, המון תודה.
ביי.
תודה רבה, ערב טוב.
שבת שלום.
מה קורה... עוזי דן, עכשיו עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אוקיי, אז היה מה שציפית, אני חשבתי שתהיה הפתעה אתמול, אבל אינטר באמת סגרה את המשחק בדקות הראשונות, 2-0 על מילאן.
אמרתי לכם, לא נפוחים, כמו שאמרת אתמול.
אני חשבתי שהם נורא נפוחים, אבל עוד...
לא, 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 דווקא בגלל שבליגה הם לא כל כך מצליחים, ודווקא בגלל שהם באים עם מוטיבציה, זה כמובן דרבי, אגב, פעם ראשונה מאז 1995 או משהו כזה שמנצחים שלוש פעמים את מילאן באותה שנה בדרבי, אבל כל פעם שזה קרה, זה קרה גם בשנות ה-70 ובשנות ה-60 הם נשארו ביד בסוף בלי כלום. אז תשמע, 2-0 בחוץ, נכון שזה אותו אצטדיון, אבל עדיין בשבוע הבא הם יהיו עם הקהל שלהם, עם יתרון 2-0, עם ההגנה שלהם, ראינו שוב את ההגנה הנהדרת של אינטר, קשה מאוד... בוא נגיד שכרגע הכסף החכם הוא די ברור, זה על גמר של אינטר כנראה נגד אינטר סיטי, ובלי רפאל לאו ראית שמילאן אין לה את הפתרונות, שההגנה שלה הייתה רעה מאוד, מה שדקו עשה שם בדקה שמינית, באמצע הרחבה, והיה אי אפשר להשאיר אותו ככה, הרננדז היה לי ממשחק היום ונורא, אבל כל ההגנה של מילאן לא הייתה טובה, וגם מייק בניאן, כמה שהוא שוער גדול, אתה לא יכול להיות שוער בלי הגנה. ותשמע, אם באמת אינטריו בגמר, זה הישג גדול.
הישג יוצא מן הכלל. אף אחד לא העיז לשים על זה אגורה בתחילת השנה.
ונגיד שנתנו לבנפיקה או לנפולי וגם למילאן הרבה יותר סיכוי מאשר שאינטר תגיע לגמר, למרות שהיא נצחה פעם את ברצלונה בסוף הבתים, בוא נזכור. בהחלט, הישג פנטסטי, בוא נראה עוד 6-5 ימים איך זה נגמר.
איך אתה רואה שינוי מגמה בגומלין? בכל אופן, שני שערים, לא צחוק.
לא שמעתי?
אתה רואה שינוי מגמה בגומלין?
תשמע, זה בעיה, כי מילאן בא למשחק, שהוא דרבי, שהיא חייבת לנצח בשני גולים ב-90 דקות, כי אחרי זה היא תהיה חייבת לשחק את כפי.
לא, אבל עוזי אמר, עוזי אמר, שאחד הדברים החזקים של אינטר זה ההגנה. קשה להפקיע.
לא, אני אומר, והם ישחקו, הם יהיו חייבים לשחק פתוח מילאן כדי להפקיע, כי...
ואז הם חושפים את עצמם.
אם אתה שואל אותי, גם המשחק השני לא ייגמר בהפסד של אינטר, אלא בניצחון שלה או בטקו, כי מילאן תהיה חשופה מדי. ושוב, אם לאה הוא לא משחק
גם במשחק
הבא, זה בכלל מכה.
זה גם אותו מגרש.
כן. על הכיף, הקוזי נשתמע, תודה.
נתראות.
דיווחים כרגע על 6 פצועים בפגיעה ישירה בבניין ברחובות. אחד מהפצועים במצב אנוש. אלה הדיווחים הרשמיים כרגע.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
טוב, אנחנו מתחילים היום בחצי גמר הליגה האירופאית, בספורט אחת בשעה 22:00, יובנטוס סיביליה, לא יודע, סיביליה היא מלכת הליגה הזאת.
מלכת הליגה האירופאית.
איך שלא יהיה, באיזה גלגול שלא יהיה, עם איזה מאמן שלא יהיה, היא לא משחקת טוב בליגה הספרדית, ושם היא פתאום פורחת. שבוע שעבר היא העיפה את מנצ'סטר יונייטד ברבע הגמר, ניצחון אדיר, כעת היא יוצאת למשחק חוץ קשה מול יובנטוס, עד בשבוע הבא יהיה הגומלין. יובנטוס עם הבעיות שלה, עם כל סיפור הבתי דין ובתי משפט, די דומה לפה. היחסים, ניצחון של יובה, 1.60, טקו, 3.15, ניצחון של סיביליה, 4.30.
אני חושב שאני אלך על טקו, אתה יודע, לראות מה כל אחת רוצה בהצהרת כוונות. המשחק היום בטורינו, כן?
המשחק היום בטורינו.
בטורינו. סביליה בכל מקרה יכולה...
כן, אני גם חושב שאני הולך על טיקו.
להחזיר את ההכרעה הביתה.
אני הולך על טיקו, אבל אנחנו לא נותנים פה צ'אנס לדברים אחרים, אבל בסדר.
כן.
משחק שני, בספורט 2, ב-22:00, רומא לברקוזן. אחרי 14 משחקים ללא הפסד, לברקוזן של צ'אבי אלונסו, אני לא יודע איך לא מחזירים אותו לספרד לאמן, נוצחה בסוף השבוע על ידי קלן, הקבוצה של מוריניו נמצאת בתקופה לא טובה, אפילו רעה, אני כבר רואה שהוא רוצה לברוח משם, או שהכסף בפריז הוא הרבה יותר גדול.
קצת הרבה יותר גדול.
קצת הרבה יותר גדול. אחרי שלא ניצחה בכל 4 משחקי הליגה האחרונים, רומא, היחסים, ניצחון של רומא, 1.95, תיקו, 2.95, ניצחון של לברקוזן, 3.10.
גם פה אני הולך על תיקו, למרות העדיפות של רומא שמארחת גם, ומוריניו וכל הדברים האלה, כי בסך הכל, לא, אני לא מזלזל אף פעם בגרמנים. תמיד שזלזלתי, נפלתי על הגבות. איקס.
אני הולך על רומא. אוקיי, חצי גמר הקונפרנס ליג, גם זה בשעה 22:00, ספורט 3, ווסטהאם, אלקמר, ההולנדים. ווסטהאם עדיין לא הבטיחה את הישארותה בליגה, אבל בינתיים הם מחכים לנסות להגיע לגמר הקונפרנס ליג, אלקמר רביעית בהולנד, אם היא רביעית בהולנד היא צריכה לעשות, להיות קבוצה לא רעה, וגם הפטישים לא כל כך בכושר, היחסים, המשחק הוא באנגליה היום, היחסים, ווסטהאם 1.40 ניצחון, תיקו 3.90, אלקמר 4.80, ניצחון של אלקמר 4.85.
ואני חושב שזה דווקא הסטיל של, של היום, הקטע הזה, כי ווסטהאם באמת עסוקה בהישרדות, עם כל הכבוד לחצי הגמר. אני הולך פה להולנדים.
למה אתה יודע שווסטהאם לא יעלו בהרכב החזק?
לא שלא יעלו בהרכב החזק, הראש שלהם בכלל, בוא נדדה, הם יורדים ליגה, מה זה משנה כל הדברים האלה.
טוב, אני הולך על ניצחון של ווסטהאם, 1.40, אני חושב שהאגרסיביות והמהירות של הליגה האנגלית גוברים. ו... אנחנו מגיעים למשחק שמחר, חצי גמר פלייאוף ליגת האלופות בכדורסל, טנריפה נגד הפועל ירושלים, 6:30 בערוץ 5, טנריפה 6 מינוס, אם הספרדים מנצחים מעל 6 נקודות, 1.85, ירושלים 6 פלוס, אם האדומים מנצחים או מפסידים עד 6 נקודות, 1.75,
כן.
ואם טנריפה מנצחת בדיוק ב-6 נקודות, פי 9.
אני הולך על ירושלים פלוס 5 נקודות.
אתה הולך על ירושלים פלוס...
6, אז שש, אני 5, כן, שש. בנצח אני צריך 5, כן.
טוב, אני הולך על... כמוך. אני לא בטוח שירושלים ינצחו, אבל אם...
כן, אבל אני חושב שיהיה צמוד.
כן, שיהיה צמוד. אוקיי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אנחנו עכשיו עם נדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים.
אהלן.
אני מבין שאתה מלא במקלטים בשעות האחרונות. בממדים.
מה, הגעת כבר הביתה?
כן, כן, בבית. היו עכשיו המון הזקות פה בכל האזור, וראיתי מה קרה ברחובות.
ברחובות, כן.
כן. נקווה, אתה יודע.
כולם בבית, כל הילדים בבית?
באמת, אספנו אותם תוך כדי.
כן. מה קורה הרגע, כרגע, כרגע, טוב, זה סביב סדרות, כל אזור סדרות,
מכללת ספיר, בצומת שם, בצומת שדרות.
לא נותנים מנוחה, חשבתי שרוצים הפסקת תשע, חלר היסנה הזאת. טוב, אבל הם לא, אז אם הם לא, אז יאללה, לעבוד ג'מה. דבר איתי על הפועל תל אביב, הקבוצה נהנשה בהפחתת נקודה בפועל, כנס כבד, כתוצאה ממופע פירוטכני נגד קש.
כן, גם באמת כמו שאתה אומר, 50 אלף שקל, שזה קנס באמת כבד בהפועל תל אביב.
עד שגייסו 50 אלף שקל ממרכז הפועל.
כן, בדיוק, אז אתה יודע, מה שנקרא ברושניקים זה 50 אלף שקל, ושני משחקים, סגרו את שני משחקים את 4-5, פלוס כמו שאמרת, הנקודה הופכתה, זה היה ברור לכולנו, אמרנו את זה כבר ביום שבת, ושתי נקודות על תנאי לעונה הבאה, במידה וכל משחק ייפסק, מטעמים של פירוטכניקה.
זה מסוכן. זה מסוכן.
כן, אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, מרבית הסיכויים ששתי נקודות יופחתו במהלך העונה הבאה, בשלב כזה או אחר. אז זה עונש, אין מה לעשות, עונש כבד, אבל עונש שצריך לקבל למה, כי היה להם על תנאי, ופשוט מימשו להם את זה.
הבנתי. ומה הלאה בוועדות המשמעת?
אנחנו מחכים לתשובות מוועדות המשמעת מאתמול, מה שראינו. עדיין לא התקבל, וזה מתחיל להיות קצת מוזר, כי יש משחקים של קבוצות,
מה מעכב אותם כל כך? חשבתי שיגמרו את זה עד הצהריים.
אני אמרתי, אני מסכים איתך שזה אמור להיגמר כבר לפני, אבל אני חושב שזה אנשים מאוד מאוד כבדים לכל אחת מהקבוצות.
אתה חושב שבית הדין ייתן יותר ממה שהתובע דרש?
לא, אני חושב שאולי ייתן פחות, כי מי שהיה אתמול בדיון יכול היה לשמוע בכל פעם את הדיין שימוני אומר, אולי אתה מגזים קצת לגבי זה.
אבל זה שלושה דיינים, זה לא דעה של אחד.
נכון, לנדאו היה קצת יותר תקי, ושימוני קצת יותר זה, אבל לא יותר, שאלה באמת נגיד, מעניין כמה נקודות יורידו לחיפה ולבר שבע, אבל מאחר וזה סימטרי, אז זה לא קריטי, כי כאילו מכבי תל אביב כבר מחוץ לאליפות, אז השאלה באמת, בר שבע ומכבי חיפה, ובכל מקרה יורידו להם סימטרי, אז זה לא קריטי בכלל. השאלה באמת לגבי השחקנים, כמה הורידו לה, נגיד זערורה וישו 15 משחקים, שפי שבלב אחי הוא לא רלוונטי, זה 12 משחקים.
גם זערורה לא רלוונטי.
לא, כי הוא לא נשיך פה בעונה הבאה, לזה התכוונתי. אז דברים אחרים, השאלה באמת כמה הורידו להם. היום חיים סילבס אגב מקיים מסיבת עיתונאים, שאלת על הפועל תל אביב, לקראת המשחק חסר המשמעות מול חדרה, והוא אומר, עמדתי במשימה מבחינתי, ברגע שנשארתי בליגה עמדתי במשימה, זה הכי חשוב מבחינתי, שהרבה מאמנים התרסקו במהלך הכהונה שלהם בפועל תל אביב, והוא בסך הכל עמד ביעדים שהציבו בפניו.
טוב, מה אתה רוצה שהוא יגיד, שהוא לא הצליח?
כן, אני חושב שהוא איפשהו קיבה בשלב כלשהו שהוא...
כן, אבל זה היה איזה שלב שהיה להם 2-3 תוצאות טובות, כולל טקו בדרבי, אבל אחרי זה יידרדר.
נכון, חד משמעית.
ולא רק הוא השם.
כן,
כל שלושת המאמנים קיבלו שחקנים לא מספיק טובים בשביל הפועל תל אביב.
נכון.
תגיד לי רגע, צנצי, ביתר ירושלים, יש להם גביע בעוד כמה, עוד שבועיים, ב-23 בחודש.
איך מושכים עד אז?
לא, יש להם את קריית שמונה בחוץ, קריית שמונה גם ירדה, אז אני
מבין ששם,
מה שנקרא, ישחקו על 3-3.
כן, יש להם באמת, כמו שאמרת, ששאל צביקה איך הם מושכים עד אז, כן. יש פה באמת בעיה גדולה, כי ביתר ירושלים, בניגוד לנתניה, שלפחות יש לה משחק, עוד משחק אחד, כן. במסגרת פלייאוף עליון, יש לה משהו כמו זה 10 ימים בין המשחק האחרון ועד לגביע, וזה הרבה זמן.
מצד אחד, יהיה פחות סיכוי לפציעות והרחקות, מצד שני, קשה לך לשמור על כושר באימונים, כזה שלב של העונה.
נכון, אז אני לא אתפלא אם אולי מסור איזשהו, אפילו איזשהו משחק אימון כזה, ככה בין לבין להזיז קצת את העניינים, כי 10 ימים זה משמעותי מאוד שנתניה נכנסת לכושר עוד יותר
טוב. אני רואה את התמונות מרחובות, אז זה שם התפזר על
חבל
על
הזמן.
זה באמת, פגיעה ישירה, רבותיי, שיש פגיעה ישירה, זה המצב.
פגיעה ישירה, אבל תראה מה זה, כל הרחוב מפותח.
מה זה, תראה כמה.
כן. בואו נמשיך.
כן. אז אני אומר לגבי ביתר ירושלים, ביתר ירושלים נמצאת בבעיה כי יש לה 10 ימי הכנה. אני יכול להגיד לכם שיש, זה לא טירוף, זה טירוף הכי גדול שאני זוכר בביתר ירושלים בשנים האחרונות לגבי כרטיסים. מקבלת רק 12,500 כרטיסים, ורק מי שמנוי מקבל, ומי שמחדש מנוי, ויש
טירוף. אני מבין את הטירוף הזה, מפני שקבוצה, האוהדים שלה סבלו במשך כמה שנים, יש לה פה משחק גביע, זה לא נגד מכבי חיפה, זה לא נגד זה, זה שהוא צ'אנס, למרות שנתניה קבוצה טובה מאוד.
אני חושב שנתניה פייבוריטית, אבל אני מסכים איתך שביתר ירושלים,
אז האוהדים זה כיף.
נכון, בפעם האחרונה שביתר הייתה בגביע זה ב-2018 נגד הפועל חיפה בטדי והפסידה, ופה יכולה לזכות בתואר אמיתי, כן. כל הכבוד לכל מה שלא קרה עד עכשיו, לזכות בתואר אמיתי, כנ"ל גם מכבי נתניה יכולה.
סנצי, דבר איתי לקראת המונדיאליטו, הנבחרת עזבה היום.
לא,
זה ביום ראשון. אבל שמעתי את...
הקימה
מסיבת תונאים, אז אופיר חיים... דיבר במסיבת תונאים, אתה יודע, הוא יודע לרגש, השאלה אם באמת אם הרגש יהפוך לבאמת הפתעות שם במונדיאלית או בארגנטינה.
תראה, לדעתי זה סיפור אחר, אל תבנו שיהיה פה כמו שהיה
בוא נראה, זה שהגענו, אתה יודע, זה
מציפה לזה. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של...
נכון, מציפה לזה בכלל.
אני אגיד לכם משהו, קודם כל הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזו, שממנה בעצם הוא עשה מה שהוא עשה, אוסקר גלוך.
תן לי רק לעדכן, יש הרוג בפגיעה הראשונה, בפגיעה הישירה של הטיל ברחובות, כעת ניתן לפרסם. פרטים נוספים בהמשך, כן.
אז התחלתי להגיד ש... כמה שאני פשוט אנרגיה מעכל, כי זה פה ממש מחוץ לזה.
כן, כן.
זה ממש כאילו, ממש שזה פחות מקילומטר מהבית שלי. אבל אני
אומר... התחלת בזה שהכוכב של הנבחרת הוא...
כן, הכוכב של הנבחרת אוסקר גלוך, שהוא לא יצא. זה טוקנומטי שהוא בעצם, אתה יודע, בוא נגיד ששומרים אותו יותר ליורו של הצעירות, מטעמים משפחתיים וכאלו אחרים. אז אני חושב שזה באמת נבחרת שהיא קצת אחרת, אבל בוא, אתה יודע, אתה מגיע למונדיאליטו, שאתה לא יודע כלום, אתה לא יודע באמת מי זו קולומביה, ואתה לא יודע מי זה יפן, אתה יודע שנבחרות מן הסתם עם מסורת יותר גדולה, ונבחרות עם מדינות הרבה יותר גדולות, אני לא יודע, יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות שם איזשהו משהו, בוא נגיד שאם נעלה שלב, שזה מה שסומן כהצלחה, אם נעלה שלב, עושים את שלנו, כל הכבוד להם.
כן, הלוואי ובאמת יצליחו. צנצי, המון תודה.
תודה לך.
אנחנו עכשיו עם קפטן נבחרת הנוער, אילי מדמון, שלום לך, ערב טוב.
שלום, מה נשמע?
ערב טוב.
בסדר, אתה קודם כל תושב עוטף עזה.
נכון, נכון מאוד.
ספר לנו מאיפה וספר לנו על המשפחה שם, והאם אתה שם עכשיו?
עכשיו אני לא נמצא שם, הלב שם אבל הגוף לא שם. אני גר במושב עין הבשור בעוטף עזה, המשפחה שקצת שם. כן, כמו שאתם יודעים, עכשיו המצב לא פשוט. שולח חיבוקים חזקים וכוח לכל הדרום ולכל עם ישראל.
אז רגע, בעצם נפרדת מהם וכבר עד יום ראשון לא תחזור לשם?
לא, בעזרת השם שבת אני עושה איתם.
תן לו שבת עם המשפחה, הוא רגיל, זה לא משהו חדש בשבילו.
אני שואל.
איך באמת התחושה עכשיו, אתה יודע, בימים האחרונים של כל המתיחות שם, ואין הבשור, אין דיווח מהעוטף שאנחנו לא מפרסמים את הנוצדי כזה? איך אתה מרגיש עם זה שאתה לא שם?
אתה יודע, אני פיזית לא שם, אבל אני כל הזמן שואל ומשיחות עם המשפחה לוודא שכולם בסדר, שכולם רצים לממד, שאף אחד לא מזלזל בזה, חס וחלילה משהו כזה, כי זה החיים שלנו בסופו של דבר. ואני מקווה שבעזרת השם זה יסתיים במהרה, בלי אבדות בשבילנו.
כן. טוב, אתם יוצאים ביום ראשון, ב-21 בחודש, אתם מתחיל המונדיאליטו, אליפות העולם לנוער, היא מתקיימת בארגנטינה. כפי שאמר אופיר חיים, עירו אתכם סקאוטים מכל העולם, וכך גם צופים. שיצפו במשחקים, לא רק בישראל, גם בכל המדינות שמשתתפות לפחות. איך התחושה, איך ההתרגשות, איך מתמודדים מזה, לא רק אתה, גם שחקני הנבחרת?
תשמע, זה משהו שאנחנו מאוד מודעים אליו, החשיפה הזאת שם זה הבמה הכי גדולה בעולם, אבל כמו שגם היה ביורו, בלי היכולת הקבוצתית, בלי ההצלחה הקבוצתית, אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה אפילו נספר שם, כי אם כל אחד יסתכל על עצמו באופן אינדיבידואלי, אנחנו לא נגיע רחוק וכל אחד יכול לתת קצת מעצמו. אני בטוח שאם אנחנו נבוא כמו שבאנו אז, באמונה שלנו, אנחנו תמיד הרי נבחרת ישראל תמיד תהיה אנדרדוג, אבל אנחנו בינינו בחדר חדרים יודעים מה אנחנו שווים, יודעים שאנחנו ראויים למעמד הזה, אנחנו חושב שאנחנו באמת, אנחנו עדיין לא כל כך מכירים את הנבחרות האחרות, כי זה באמת יבשות אחרות, אבל אני בטוח שאם נלחמנו עם הראיות היבשת שלנו, אז אנחנו בהחלט יכולים להילחם עם הנבחרות האחרות בעולם.
רציתי באמת לשאול אותך, ואתה אומר, אתם המשחק הראשון עם קולומביה, לא ראיתם אותם עוד בווידאו, לא יודע, אין לכם שום אינפורמציה עליהם?
לא, יש לנו המון אינפורמציה על קולומביה, התחלנו ללמוד אותם, התחלנו להתכנסנו הרי בנבחרת השבוע, כי עוד היה ליגה, ליגת הארץ שיחקה, לא...
כן, יש...
הכל השבוע היא משחקת, אבל אנחנו...
יש צילומים מהמשחקים המוקדמים שלהם?
כן, יש מה... הם הרי שיחקו את...
כן, מוקדמות...
דרום אמריקה שם, אז אנחנו רואים אותם כל המשחקים, ככל שיתקרב יותר גם עוד יותר ועוד יותר, ואנחנו נגיע מהפן הזה הכי מוכנים שיש.
אילי, אנחנו יש, הייתם צריכים אתמול להיות בבחורה של הסרט שהופק עליכם, על המסע ביורו, נכון?
כן, נכון.
בסדרות. בסינמטק בסדרות, היו 200 מוזמנים, לנוכח המצב כמובן,
בוטל.
האירוע נדחה. אני מקווה שיהיה לכם את ההזדמנות, אתה יודע, שוב להקרנה באמת מיוחדת עם כל המוזמנים. אני לא יודע מתי מתכוונים לשדר אותם, אני חושב שהסרט הוא של כאן 11.
לא, יצטרכו לעשות את זה רק כשהם יחזרו. אם רוצים שהם ישתתפו, לא יעשו את זה מחר ולא יעשו את זה ביום.
הסרט משודר ב-18 במאי.
כן, אבל זה לא הקרנה,
זה לא מה שתוכן בשבילנו, זה בלי קשר יופץ לכולם, לאור המצב מה שהיה אמור להתקיים אתמול בוטל.
הבנתי. תשמע, אנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחות, הרבה הצלחה, ושתייצגו אותנו בכבוד. אתם יופי של ילדים, צביקה, אתה נכנס לשידור עם הדיווח. אתם יופי של נבחרת, גם אלה שלא יכולים לנסוע איתכם, בגלל שזומנו לנבחרות הבוגרות יותר, או לנבחרת לאומית. ואני מאחל לכם רק בהצלחה. אתם הדבר היפה של הכדורגל.
מחזיקים לכם אצבעות לכולם.
תודה רבה, תודה רבה.
שמור על עצמך ושמרו על עצמכם.
תודה רבה, גם אתם. ביי, להתראות.
להתראות. אנחנו חוזרים על הדיווח. הרוג בנפילת עטיל ברחובות. אנחנו עכשיו פונים לאסף שדמי. אסף דגמי, שהוא חובש בכיר. מיחידת האופנועים של מדה, נכח במקום, שלום לך.
שלום וברכה.
מה אתה יכול לספר לנו באמת כאשר הגעת לזירה?
בשעה 6:08 איך קיבלנו על ידי מוקד מדה נפילת רכבת ברחובות. הגענו לבניין, ראינו שהבניין ספג פגיעה. הכנסנו כמובן לסרוק את הקומות שבבניין בשיתוף עם המשטרה ופיקוד העורף. כדי לטפל בפצועים.
וכאשר ראיתם את הפצועים, אנחנו מדווחים על הרוג במקום, האם זה קרה כשהגעתם לשטח, או מאוחר יותר בעת הטיפול?
כרגע אני לא יכול לתת לך נתונים על הרוגים או פצועים, אני יודע שהאחד שהוא פצוע אנוש,
כן.
שהוא פונה לבית חולים לקבל הטיפול הרפואי, ועוד מספר נפגעים עם דרגת פציעות שונות.
על פי הדיווחים שמתפרסמים על ידי גופי ההצלה, שניים מהפצועים באמת הובלו לחדר אלם בבתי חולים, זה אתה יכול להגיד לנו?
אני יכול להגיד לך שהפצועים שפונו על ידי אמבולנסים של מגן דוד אדום וניידות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום פונו לבתי החולים.
כן.
אנחנו טיפלנו הם ברמת השטח לתת להם טיפול מציל חיים, ובהמשך הם פונו על ידי אמבולנסים לקבלת המשך טיפול.
אסף, המון תודה, והמשך בעבודתך הקדושה.
מאה אחוז, תודה רבה, ושיהיה לכולם שקט.
הלוואי.
וכל בריאות.
הלוואי. אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה של מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות, ונשוב.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן, וצבי קשרף.
אנחנו עכשיו עם סעיד בסול, הבעלים של מכבי בני ריינה. יאללה סעיד.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
תשמע, העונה הזאת היא ניצחון אישי שלך. הייתי בטוח שתרדו ליגה, אחרי פתיחה לא טובה של העונה. גם בהמשך היה לכם קטע של 6 נקודות מתוך 45 אפשרויות. איך זה קרה בנקודת הראות שלך?
אנחנו נחלק את העונה לשניים. קודם כל אנחנו בטחנו את העונה, אני חושב שסיימנו את הסיבוב הראשון, מקום עשירי, אז לא, אני חולק על הדעה שלך שאנחנו בטחנו את הליגה לא נכון. היה לנו אחרי הבגרה, בגרת המונדיאל, ואחרי בתחילת סיבוב השני, ירידה ביכולת ותוצאות... ליליות, 6 נקודות מ-45, אבל האמנו בדרך, האמנו בקבוצה, האמנו במאמן, חיכינו לינואר לחזיק את הקבוצה בשחקנים שאנחנו היינו מאמינים שהם חסרים לקבוצה, ובסופו של דבר זה עבד.
הבאת בינואר את מר קוסטה שהבקיע 8 שערים מפברואר, אתה משאיר אותו?
הוא שלנו, שחקן של מכבי בני ריינה.
אז הוא ממשיך גם לעונה הבאה.
כן.
אני רואה שאתם פניתם ללציו, לאינטר, לרומא, על מנת לקיים משחקי הכנה לקראת העונה הבאה. איך זה מתארגן?
אנחנו נוסעים לעשות מחנה אימונים כמו שעשינו לפני שנתיים, עשינו אותו במילאנו, כשהיינו בליגה הלאומית, ואז כנראה אחד מהקבוצות בסיריה A יהיה משחק אימון נגדם, נראה, מנסים להעמיד קבוצה טובה, שתהיה יותר, יותר טובה מהקבוצה של העונה הנוכחית.
מבחינת התשתיות בארץ, אין לכם אפילו מגרש להתאמן בו, אתה יודע, ברמה הנחוצה לקבוצה מליגת העל. איך אתה מתארגן על זה?
לא, מגרש אימונים יש לנו. הבעיה הייתה בשזרועים, כמו שיש בכל קבוצה אחרת. פתרנו את הבעיה. העונה הזאת, העונה הנוכחית הייתה קצת קשה לנו, כי אנחנו לא הבנו מבחינת התארגנות ההבדל בליגות. אני חושב שעכשיו יש לנו קצת ניסיון. אנחנו נתקן את כל הטעויות, ננסה לתקן את כל הטעויות שהיו לנו בעונה הנוכחית. גם מהבחינה הזאת של המגרשי אימון וכל הדברים האלה. יש לנו הרבה אלטרנטיבות. מקווה לטוב.
מה עם המאמן? נמשיך.
אני רוצה שהוא ימשיך. מחר יש לנו פגישת סיכום. ישבנו כבר ישיבה אחת, כמעט הכל התלבן. מחר אנחנו מקווים שהכל ייסגר תופית ויחתם תופית.
נו, שיהיה בהצלחה.
מה עם קטע של רכש מקומי מעבר לזרים?
אתה יודע, אחרי שהמאמן יחתום, הוא יתחיל לעבוד, ואז הליגה תסתיים עכשיו שבוע הזה, בבלוף התחתון, יש עוד מחזור אחד לבלוף העליון. נתחיל לעבוד. יהיה קשה.
יהיה קשה, ואתה תחשוף את עצמך להשקעות נוספות, כי אתה לבד שם. אין עוד אנשים איתך שעוזרים לך. לא שומע?
אני אנסה, ואני אדע איך לגייס כספים. כמו שעשיתי בכל השנים, ננסה, אתה יודע, הם לא מנסים, לא יודעים. עובדה קיימת, אנחנו עכשיו נמצאים בליגת העל, לא בליגה הראשונה, לא הולכים לוותר עליה בקלות. נמשיך ללחם על החיים שלנו, אנחנו לא באנו להתמודד על האליפות של מדינת ישראל.
כן, זה נכון. סעיד, שיהיה לכם בהצלחה.
תודה אחי.
ושחקו אותה.
תודה.
בכיף. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
טוב, אחרי ההדחה, אתמול במונקו, מכבי תל אביב, המטרה שנשארה לה היא אליפות המדינה. יש דרבי ביום ראשון, זה קורה?
כן, כן, קורה, ביום ראשון, ב6:30.
רגע, אבל אם ימשיך ככה המצב הביטחוני, יש איזה שם הודעות של המנהלת, של פיקוד העורף, של משהו.
לא מדברים על זה כרגע.
כרגע לא, אוקיי. לא, כי אתה רואה מה עם ההופעה פה.
השינויים הם...
אתה רואה פה מה עם ההופעה. אתה רואה מה עם ההופעה של פה בפארק הירקון.
אני חושב שאחרי מה שקרה ברחובות,
ישנו קצת.
ייתכן שיש שינוי במגמה לגבי ההופעה היום.
לא, אבל יכול להיות שעד יום ראשון יהיה הפסקת אש.
נכון.
עד יום ראשון יכולים לעשות הפסקת אש ולצאת לעוד מבצע. זה המזרח התיכון, שלושה ימים, ואירוויזיון באמצע.
אפשר לעשות הפסקת אש ולחזור להילחם כבר עד אז.
בדיוק, פעמיים.
לצאת השבת, כן. מה עכשיו מכבי תל אביב? סך הכל הרבה מאוד מהעוגנים של הסגל חתומים כבר לעונה הבאה ואף יותר. מה מחפשים כרגע? מחפשים באמת ארבע, מה שנקרא ארבע קלאסי, או ארבע וחצי, או ארבע וחמש?
אני חושב שזה היה ברור עוד לפני הסדרה, אבל הסדרה מול מונקו חידדה מאוד מאוד את העניין הזה שג'רל מרטין, לפחות בשלב הזה, הוא לא שחקן שאתה יכול לסמוך עליו, כמעט בודד בעמדה מספר ארבע, ג'יי קורן עשה עבודה יפה לאורך העונה, אבל זה שחקן לא בתוכניות המקוריות שלך, אתה נותן לו 15-17 דקות בערב ביורוליג, זה ככורך המציאות ופציעות וחוסר התאמה ודברים כאלה, בסוף איכשהו זה קורה. אבל כשאתה בונה קבוצה בקיץ, ואני בטוח שכשמכבי תל אביב בנתה את הקבוצה הזאת בקיץ, ג'יי כהן לא היה אמור לשחק כל כך הרבה. ומצד שני אנחנו רואים בעמדת הסנטר שהיא לא הייתה מספיק טובה, וניבו ופויטרס לא הסתדרו ביחד. עכשיו לניבו הוא גם צעיר יותר, ואנחנו מכירים את התיאוריה, שחקנים גבוהים שלוקח להם יותר זמן להבשיל ולפרוט, ולכן יש לו אפסייד. פויטרס מאוד מעריכים אותו, אני בספק גדול אם נראה אותו ממשיך במכבי בעונה הבאה.
רגע, אני רוצה להבין את מה שאתה אומר. זאת אומרת שצריכים להביא שני שחקנים.
זאת אומרת, אני לא בטוח, אני חושב ש...
אחד במקום מרטין ואחד במקום פויטרס.
לא, מרטין יישאר, אבל מבינים שצריך מישהו לצידו, סלש, לפניו, בעמדות האלה, ולכן מה שיחפשו זה 4.5.
ועד ג'קוין יהיה השלישי.
כן, ולכן יחפשו 4.5, שיוכל לשחק גם ליד ניבו וגם ליד מרטין.
4.5 זה קל להגיד, אבל זה קשה למצוא, וצריך להביא הרבה, אם כבר צריך להביא הרבה כסף, וכולם שוכחים... כולם שואלים, איזה שתי העברות עושים כדי שבשנה הבאה נבטיח את היורוליג? כולם שוכחים שיש עוד קבוצות שנכשלו, לא נכשלו, נכשלו בעצם, מילאנו נכשלה, פנאתינייקוס נכשלה, בולוניה נכשלה,
הקבוצות האלה... לא, פנאתינייקוס נכשלה.
לא נכשלה, הצליחה.
סיפור הצלחה.
הצליחה. וגם הם יחפשו שחקנים, וגם הם ישקיעו כסף.
נכון, ברור.
וגם להם יש מה להגיד בשוק. אז בסדר.
זה ברור, ובכלל, באופן כללי, לא רק בעונה הקרובה, אלא גם בזאת שהייתה עכשיו, עמדה מספר 4 היא העמדה הכי קשה למצוא שחקן, לכן עשתה נכון מכבי תל אביב שהלכה על גארדים מוכחים, ואמרה על עמדה מספר 4, יכול להיות שלא תהיה לה ברירה, אלא באמת להביא מישהו, אתה יודע, כולם מדברים היום על זק לידי, אני לא חושב שלמכבי תל אביב יהיה קל להנחית את זק לידי, שהוא הסחורה הכי חמה בשוק, ולכן האופציות האחרות, והנחה
שמי אמר שהוא עוזב את פרטיזן?
אם הוא זה בכלל, נכון. ולכן יכול להיות שמכבי יצטרך כן לקחת איזושהי ריזיקה בעמדה הזאת, ואז יכול להיות שיהיה
לה יותר כסף בעמדה אחרת. לעניות דעתי, ז'ק לידי בסדרה הזאת נגד ריאל, וזה קשה לזרק נגד ריאל, לא היה בשיא הכושר.
היו לו שני משחקים אדירים, משחקים 3-4 אני חושב זה היה, שהוא ממש החזיק את הצבע של פרטיזן, שזה לא קל, מולד איתה וארז. אתמול לא היה חלש, אתמול לא היה חלש מאוד.
לא בטוח עם 3-4, ב-3 הוא שיחק במקום גם לעזור לא היה, וב-4, אני ראיתי.
אחר כך הביא איך שהיה לו 12-14.
לא, בסדר, אבל אני מעריך שאם הוא יוצא לשוק, אז הוא יהיה על הכוונת של עוד קבוצות.
כן, בוודאות, בוודאות. אולימפיאקוס עומדת לאבד בקיץ את הכוכב הגדול של סאשה וזנקוב, שהולך
לסקרמנטו
כנראה.
לדעתי הוא לא מתאים ל-NBA, הוא יחזור מהר.
אבל אני ראיתי שאתמול היו שם, אתה יודע, בשלשום, 4-5 אנשים המועדון,
מייק בראון היה.
הגיע.
כן. אבל מה רע לטוס לאתונה לחופשה של 3-4 ימים?
הייתי מוכן.
מה, בוא נהיה, באים מסקרמנטו, רק להגיע לוקח להם 15
שעות. כן.
בוא נאמר שהם היו מוכנים לבוא בקיץ.
אני אגב לא חושב שהוא מתאים ל-NBA, אבל בסדר.
אבל הוא כנראה מרגיש שהוא חייב לעצמו את הניסיון הזה. בכל מקרה, סליחה. עומד להיות שוק לא פשוט, אבל מכבי תל אביב מגיעה לקיץ הזה, צריך להגיד, ולכן אני מכתיר את העונה שלה כהצלחה. מגיעה לקיץ הזה, שיש לה שלד מאוד מאוד איתן.
היא צריכה להתרכז.
שהיא צריכה ממש לעשות כמה תיקונים ושיופים.
היא צריכה להתרכז בפחות עמדות.
זה לא הולך להיות הקיץ הקודם, שכל יום הייתה החתמה, וזה נמשך חודש. והולך להיות קיץ לא פשוט גם בקבוצות אחרות, כמו שאמרת, כי הרבה קבוצות הולכות להשתנות, וזה שלמכבי יש את הבסיס שלה, זה יתרון אדיר. סתם כדוגמה, נדולו אפס, מן הסתם תאבד את וסה מיציץ', אני לא יודע מה קורה עם שיין לרקן, יצטרך חצי לבנות את עצמם מחדש, מילאנו אחרי הכישלון של העונה הזאת, תרצה לבנות את עצמם מחדש.
רגע, מיציץ' הולך גם ל-NBA?
הוא רוצה, הוא צריך לעבור איזשהו ניתוח בברך בתחילת הקיץ, נראה אם זה ישפיע. ישבתי איתו העונה, והוא נשמע מאוד מאוד נחוש לעשות את המעבר הזה, גם אחרי השושלת הבאמת אדירה הזאת של אפס, שהתפרקה השנה, הרבה שחקנים שם מרגישים צורך לרענון, אני חושב שמיציץ' מוכן לאתגר הבא.
יהיה לנו מספיק זמן לדבר על זה. הרלי, המון תודה.
ביי, שבת
תודה, שלום. תודה, שבת שלום.
אנחנו עכשיו חוזרים אל טל אברהם, הפרשן הצבאי של מעריב ושל רדיו 103. אהלן טל.
כן, שלום לכם. אם נעשה איזשהו סיכום של המתח מבטחים, הרבה מאוד אזורים שהיו ברחבי הארץ לפני כשעה, ונסכם את זה כך. קודם כל, הזירה הקשה ביותר, כפי שכבר דיווחנו על כך ברחובות, הרוג ישראלי כתוצאה מפגיעה ישירה בבניין מגורים. לבית החולים קפלן הגיעו עוד 8 פצועים, הרוב חרדה, הרוב קל, אבל יש גם עוד פצועה בינוני. זאת זירה אחת, האירוע באמת הקשה ברחובות, הטיפול בפצועים והסריקות בבניין, לראות שאין נפגעים נוספים, כל זה כבר מאחורינו. גם במועצה האזורית אשכול היו נפילות.
אני רוצה רגע להתרכז, ברחובות, אתה יודע, מהסרטונים שרצים ברשתות, הבניין בעיקר הדירה בשעה הקורבן, אתה יודע, נראה שזה היה חתיכת טלטילון, כי המקום מפורק.
קודם כל, יש כבר תמונות שהג'יהאד האיסלאמי עצמו מפיץ את הטיל, את הרקטה, יותר נכון לומר. הרקטה כבדת משקל, עם הרבה מאוד חומר נפץ. תחשבו על המהירות שהיא מגיעה. וזה בדיוק, דרך אגב, קצת מראה לכם איך זה קורה מבחינת בליסטיקה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הפגיעה הישירה הייתה בדירה, שאתה רואה ששם הנזק הוא הגבוה ביותר. אתה רואה שאת הנזק שנגרם באותה דירה, את ההתמודדות של הקיר וכדומה.
זה היה מתח ברחובות?
כן, היו...
לא, היו עוד כמה, לא היה מתח יוצא דופן את זה.
שלושה יורטו.
כן, שלושה יורטו, אחד לא, אבל זה, ראינו גם מתחים לפעמים של מעל 20 בירי אחד. אבל כמו שאני כל הזמן צריך להקפיד ולומר אותו כל הזמן, אין מערכות מושלמות, וכיפת ברזל לעולם לא תיתן פתרון מושלם, דרך אגב ככל שהאימות יהיה יותר אלים, נניח גם אם חמאס היה מצטרף, היה הרבה יותר ירי רקטות, ושגם אולי בצפון, אם, שלא נצטרך, אז ככל שיש יותר ירי, וככל שזה ממוקד יותר, אז גם כיפת ברזל זה לא איזה פתרון פלא שיוצר הכל. אז אנחנו ראינו את זה קורה ברחובות, וראינו גם בסדרות, ששם היו גם כמה זירות של נפילות ישירות, שפגעו גם במתנס למשל, ועוד פגיעה בבניין נוסף. שם, לא, במתנס לא היו אנשים, ובבניינים נכנסו לממדים, אז הם נפגעים. ואמרתי שגם במועצה האזורית אשכול יש עוד פצוע בינוני, כך שלא מעט מאותו מתח שהיה לפני כשעה, או מתחים שהיו לפני כשעה, לעומת כל מה שראינו לפני זה, עם מיעוט של 4-5 נפילות בשטחים בנויים, כלומר רקטות שכיפת ברזל כן מיורטת כלפיהם, היה מעט מאוד, אז במתח האחרון שלפני כשעה, נראה לי שהמספרים הללו הכפילו את עצמם, ומספר הנפילות בשטחים מיושבים. כרגע תקיפות ברצועה, חאן יונס, בית חנון, בית לאיה, תקיפות של צה"ל, זה מה שכנראה נראה בכלל בשעה הקרובה, עכשיו גם חידוש ירי וצבע אדום באזור של העוטף, באזור של ארז. אין מה לדבר כרגע על הפסקות אש, לפחות לא ברמת ה...
אני חייב לשאול אותך, מתוקף היותך מומחה בקטע הזה, ואתה עושה את זה המון שנים, אתה גם היית קצין בקבע. תסביר לי איך מאשרים את המופע של אביב גפן עם 40 אלף צופים, בפארק יהושע בתל אביב, כאשר אתה יודע, קו אווירי 5 קילומטר משם, פגיעה ישירה בבניין.
קודם כל אני רוצה להגיד משהו שאני חושב, עם כל הרצון שצריך לשדר רגיעה ויציבות, ושהטרור לא יפריע לנו, נדמה לי שאחרי המתחים האחרונים, צריך לעשות עוד פעם ליישר קו, ולעשות עוד פעם מחשבה על הדבר הזה. דרך אגב, גם אם אין פגיעה, 40 אלף איש, באזור שכן יכול להיות ירי אליו, פתאום יש הזקה, אנשים, דוחק, מתחילים לרוץ, לא טוב, לא בריא, צריך לחשוב על הדבר הזה עוד פעם, זה אחד. שתיים, מבחינה בירוקרטית, איך זה עובד? מהרגע שמוגדר אזור שהוא תחת הגדרת חירום, נניח גם בטווחים של ה-70-80 קילומטרים, ולא רק במרחק של 40, אז גם ניתנות הנחיות, זה הסמכות של פיקוד העורף.
אבל השר גלנט, שר הביטחון גלנט, ביקש 80 קילומטר.
אני לא חושב שכן, אבל לא ניתנו הנחיות שמגבילות כרגע התקהלויות. זאת אומרת, הצבא, או מבחינת הסמכויות שלו, עובד בהתאם להגדרות שניתנו, או המצב החירום שנקבע.
הרגע ככל שאני יודע, לפחות עד לפני כשעה, לא ניתנו אותן הנחיות של פיקוד העורף, בין נגיד הטווחים של עד 40 קילומטרים, ששם מותר רק עד 10 אנשים, נגיד אירוע בחוץ, עוד 100 מותר בפנים, לעתים קרבה למרחבים המוגנים, לאזור של המופע אין הנחיות כרגע שאוסרות אותו, אבל מה יש? יש שכל ישר, קופמן, ונדמה לי שאם בשעות הצהריים תמונת המצב הייתה קצת אחרת, ואולי היה נכון קצת להגיד, חבר'ה, אני גם צריך לשדר חוסן, עכשיו אפשר לעשות על זה עוד פעם מחשבה, ולחשוב היטב
אני מקווה שתהיה.
בעניין הזה.
אני מקווה שתהיה 40 אלף אנשים
אמרתי, מספיק.
מספיק שתהיה בעלה, זה כבר נפגעים.
אבל לא תמיד, לפעמים צריך להמשיך לשגר את השגרה ואת היציבות, ולפעמים גם צריך שכל ישר לקבל החלטות אחרות.
כן, טל אברהם, אנחנו, בוא נקווה שלא נצטרך להשתמע בתוכנית הקרובה, אבל מה שנקרא,
אם לא אצלכם אז אצל מישהו אחר.
כן, תישאר, מה שנקרא, תישאר קרוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אוטוטו אנחנו חוזרים. חזרנו, NBA עכשיו, סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן ערב טוב.
אהלן.
הניקס נלחמים להישאר בחיים, מצמקים את הפיגור מול מיאמי ל-2-3, מנצחים בגרדן 112-103 את מיאמי, סדרה חוזרת לפלורידה למשחק מספר 6. אני עדיין במה שנקרא, אתה יודע, באווירה של סוף קורס.
כן, קודם כל הניקס באמת ניצחון יפה ושלטו בריבאונד, אנחנו כל הזמן מדברים על הריבאונד כמפתח באמת לשליטה בסדרה הזאת, אז הם ניצחו פעם 50-34 ונגבילו, וכן הצליחו לשמור טוב יותר על מיאמי, ובעיקר אם אנחנו זוכרים את ג'וש הארט שדיברנו עליו בחלקים קודמים, אז הפעם ג'וש הארט שיחק מעט מאוד, ומי שמוכפץ במקומו לחמישייה קווינטן גריימס היה אחד משני שחקנים של הניקס ששיחקו את כל 48 הדקות, לא ירדו מהמגרש לשנייה אחת, הוא וג'לן ברנסון שסיים 38-9-7 ונראה בסוף המשחק גמור, כמו שרק 48 דקות נגד מיאמי יכולות לעשות. אז הניקס באמת הצליחו להישאר בחיים עוד פעם. טיבודו אמר, אני הולך לעשות הכל כדי להישאר בסדרה הזאת ביחוק את ביקרוק, והפעם הוא הצליח. האם זה הצליח גם במיאמי? מה שנקרא, נחיה ונראה.
לא, אני חושב שיש להם מה שנקרא את המספר שלנו, אתה יודע מה זה מתכוון. יש להם את המספר שלנו למיאמי. אבל נחיה ונראה, כרגע 2-3. גם גולדנסטייט רוצה להישאר בחיים. אחרי ניצחון 121-106 על הלייקרס, מצמק את הפיגור ל-2-3. אבל אנטוניו דייביס נפצע שם בראש, זעזוע מוח, זה היה הדיווח הראשוני, מה קורה איתו עכשיו? כי בלעדיו זה בלתי אפשרי.
לא, קודם כל, לפי הדיווח שהיה ממש יצא לפני איזה חצי שעה, הוא צפוי להיות קשיר, וכבר אחרי המשחק, אחרי שפינו אותו בהתחלה באמת בכיתה גלגלים רק בשביל שלא יצטרך ללכת כדי לעשות לו את הדיאגנוזה, אז כאילו שאין לו זעזוע מוח, למרות החשש, והוא בסדר, הוא, אם לא יהיו הפתרות גדולות, הוא אמור להיות קשיר. באמת הפציעה שלו הייתה גם רגע מביא לבור הלייקרס וגם רגע שדי סימן שהלייקרס לא יחזרו כבר למשחק הזה. הווריורס קצת מוענק, גם יש קטע כזה של לא רוצים ללכת הביתה במגרש הביתי, ומין הפתם יותר מכובד כביכול להסיד את הסדרה 4-2 ובחוץ, שוב, לא שהקבוצות רוצות להסיד, כן? אבל הווריורס באמת קיבלו בפעם הראשונה בסדרה משחק טוב.
מתי המשחק הבא? בשבת?
כל יומיים משחקים. המשחק בין שישי לשבת בלוס אנג'לס. דייביס צפוי להיות קשיר נכון לעכשיו. אז באמת, אנדרו ויגינס ודיימונד גרין היו טובים מאוד הפעם, הכי טובים שהיו בסדרה עד עכשיו. ויגינס גם עשי נקודות בפלייאוף. באופן כללי, המשחק הזה כן היה מעודד, מכיוון שמה שסטיב קר התחיל לעשות במשחק 4, עבד אפילו יותר טוב במשחק 5. במשחק 4, באמת הידיד גרי פייטון השני לחמישייה, והתחיל להוציא את דייביס מהצבע, ודייביס כבר שני משחקים בלי חסימה, ואנחנו זוכרים מה דייביס עשה, איזה אימפקט היה לו, וברגע שהווריורס מצליחים להוציא אותו מהצבע, הם ככה מטשטשים את היתרון הגדול ביותר שיש ללייקרס. משחק 4 זה לא הספיק להם, כי לא היה להם אף אחד שיעזור לסטף, המשחק הזה היה, השאלה מי מהשחקנים האחרים יגיעו למשחק 6.
אכן כן, תגיד, איך מתמודדים באמת ב-NBA עם המציאות שיכולות להגיע לגמרים האזוריים? קבוצות שהם לא מה שנקרא פאוורהאוס בליגה?
דנבר למשל.
כן.
לפני שנתיים היה כסדרת גמר מצוינת, בין אם אני זוכר נכון, השוק ה-19 וה-18 בגודלו, לבין השוק ה-25 בגודלו ב-NBA, שהיה מלווקי נגד פיניקס, אז פיניקס גדולה, מבחינת שווי קבוצות, חלם חדת גודל שוק, והייתה סדרה גמר מצוינת. מבחינת ה-NBA, הליגה הזו דואגת לשוויוניות בכל מחיר. מבחינתם, גם ההסכם העבודה החדש שנחתם, שעוד לא נחתם, שסוכם עליו, הולך לגרום לזה שקבוצות שמוציאות המון כסף, כמו גולדן סטייט, כמו בוסטון, כמו לוס אנג'לס סליפרס, שכולם משווקים גדולים, יהיה להם הרבה יותר בעייתי להוציא את הסכומים האלה לאורך זמן. אז הליגה באמת מעודדת שוויוניות. מבחינתה, כל עוד הרמה של הכדורסל טובה, וכל עוד הקבוצות שמגיעות לגמר, זה באמת קבוצות עם כישרונות גדולים, כמו יוקיץ', אז מבחינתה בסדר, אז יהיה קצת פחות רייטינג, אבל הליגה עדיין ממשיכה להרוויח כסף. וזה טוב, זה טוב, אנחנו יודעים מה זה, בטח צביקה יודע מה זה, לאמן בליגה שאתה יודע בראש מי תיקח את האליפות בה, אז 11 קבוצות משחקות, או 10 או 13, משחקות בשביל הכיף או בשביל מקום שני, זה לא טוב, זה לא טוב לאף ליגה.
בשביל טנקינג. לא, כשהן לא הולכות על אליפות, הן הולכות על לקנות השחקנים, להגיע למצב שהם יוכלו לקחת את רמבניה.
בדיוק, וומבניאמה. לא, אבל גם הקטע הזה של וומבניאמה, כשאתה יודע שהסיכוי הכי גבוה שלך להגיע וומבניאמה זה 1-7, כלומר 14%.
כן, זה שינו, פעם זה היה האחרון לוקח, אז זה שינו.
האחרון לוקח זה פעם מזמן, לא, בשביל זה היה 24, אז התחיל 25%, זה לפני כמה שנים ירדו ל-14%. אז מהבחינה הזאת באמת יש פחות אינסנטיב לקבוצות לעשות טנקינג. עדיין, הרבה פעמים קבוצות כן אומרות, אנחנו מעדיפים את ה-1-7, עד פני 1-15, עד פני 1%.
אבל בנייה אמיתית של קבוצות לאליפות, זה כשאתה עושה טרייד גדול.
עוד טרייד גדול, שבאמת מתמזל לבוא לך עם בחירת דראפט מצוינת, שאז סביבה אתה יכול לבחור. זה לא חייב להיות אגב בחירה גבוהה, מלווקי בנתה את הקבוצת האליפות שלה, סביב יאניס אנטטוקומפו, בחירת דראפט שלה, וקריס מידלטון בחירת סיבוב שני. אז לפעמים אתה צריך פשוט, לפעמים אתה יכול למצוא את הכוכב, הרבה פעמים זה לא מגיע בטרייד, אתה צריך למצוא את הכוכב, כמו שגולדן סטייט עשתה עם סטף, כמו שקליבלנד עשתה בזמנו עם לברון, ואז להשקיע בו לבנות הצוות המסייע סביבו. אגב, יש הרבה קבוצות בליגה שנבנו ככה, פיניקס עם דווין בוקר, דנבר עם ניקולא יוקיץ'.
מיאמי.
מיאמי, למרות שמיאמי כן עשו את זה בטריידים, הביאו את
פלאטה. על הכיפק.
טריילי הוא מלך הטריידים.
סורוק אמן. מלך. תודה רבה.
ביי.
תודה.
בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, אותו הרכב שדן באירועי טרנר, פרסם את העונשים לתגרה שהייתה במשחקים של בין בועיינה לתמרה, מבחנים בין להישאר בליגה, אותו הרכב, אותם דיינים. אז הפועל בועיינה שנשארה בליגה א', ספגה הפחתה של 4 נקודות בעונה הבאה ו10,000 שקל קנס. תמרה, שלא הצליחה לעלות מליגה ב' לליגה א', קיבלה הורדה גם היא של 4 נקודות בעונה הבאה, מאמנה הורחק ל4 משחקים, עוד 4 שחקנים הורחקו ל15 משחקים. אבל כאשר זה מגיע באמת
לליגה... מה עם פסקי הדין האמיתיים? מה עם הדיון האמיתי?
הדיון האמיתי עובדים עליו עכשיו.
הבנתי.
עובדים עליו עכשיו, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור... אספר לכם מה קורה. חזרנו. עוד יום מאכזב באליפות העולם בג'ודו שמתקיימת בקטר. לי קוכמן וגיא גורביץ' עד 90 קילו לא הגיעו בכלל לשלבי הכרעה. מאיה גושן עד 70 קילו גם היא הודחה. איתנו אריק זאבי. אהלן אריק.
אהלן,
פיינלים, היי צביקה. תשמע, אפשר להתאכזב, אמנם סגי מוקי הגיע למקום החמישי, לא האמנתי שהוא יעשה את זה, גם הגיע לחצי הגמר, אבל הדירוג, מה שנקרא, מתחיל לשכוח מאיתנו, ואנחנו שנה לפני האולימפיאדה.
תראה, קודם כל בואו לא נעשה סיכומים, כי מחר יש את פיטר ויש את ענבר לניר ועוד רז הרשקו, שיכולים ככה להפוך את הקערה, אבל עד עכשיו אני מסכים איתך שהתחרות... ועוד מאכזבת בזווית הישראלית, זה נכון.
אבל מה זה להפוך את הקערה? אז אוקיי, אז הלוואי והרשקו תיקח וזה, אבל לגבי הג'ודאים שהיו עד עכשיו, האם מכוונים, אליפות העולם הזאת הייתה תחרות מטרה שאליה כיוונו להגיע בכושר X?
חד משמעית, זו תחרות מטרה, ואני מסכים איתך שגם אם פיטר יביא מדליה בסוף...
אז צריך גם להסתכל על האחרים, הרי זה לא תחרות קבוצתית, זה, אנחנו מחפשים את הג'ודויים הטובים שלנו, שיגיעו, זה גם מיקום לכל הרעלה, נכון?
דירוג, מה זה דירוג?
אני מסכים לגמרי, שנה לפני האולימפיאדה בדרך כלל זה אליפות העולם שמהווה אינדיקציה הכי גדולה לאולימפיאדה, למרות שתמיד יכולים להיות שינויים, אבל בכל זאת זו תחרות מאוד מאוד חשובה, וראית שבאמת טובי הג'ודאים התאספו לכאן, ואני חושב שצריך באמת, תראה, כאחד שעוקב אחרי התחרויות, הג'ודו הישראלי בעדיקות, אז אפשר להיות לא מופתעים, בטח בזווית של הנבחרת הגברית, כי בשנתיים האחרונות הם לא מבריקים, באמת מוקי עשה תחרות מצוינת, בטח בהתייחס לכושר שלו, והגיע לחצי הגמר ועבד טוב, אבל כל שאר הגברים הם לא פוגעים בשנתיים האחרונות, ברוך ופיטר הם פה ושם הבליחו עם הישגים, אבל הם לא בכושר טוב, הם גם לא הגיעו בכושר טוב לתחרות הזאת, ואפילו סגי שהגיע למקום החמישי, ראית שהוא לא, אחרי דקה שלישית רביעית הוא עייף ויותר כבד, והוא לא חד, הוא ניצח בזכות הלב הגדול שלו, והעובדה שיש לו תחושת ג'ודה מדהימה, אבל הם לא הגיעו בכושר טוב. נבחרת הנשית יש לה קצת הקלות, כי היום היה גושי להפסיד על היפן שזכתה בזהב, ואתמול גילי הפסיד על לצפייה שזכתה בזהב, ושמש ללסקי שזכתה בכסף, כאילו...
כן, אבל מיטימנה למשל, שהיא באמת ג'ודוקה מיומנת ומנוסה, היו ציפיות ממנה, זה לפחות להגיע לרבע גמר, ולהגיע אולי לרפסה, זה לא קורה.
אני מסכים איתך שבזווית הנשית, טימנה זה אכזבה, למרות ששוב, המונגולית שניצחה את הסימה עם מדליית ארד, אבל טימנה כאלופת אירופה, כאחת שרוצה לעמוד על הפודיום, צריכה לנצח אותה, וזה בהחלט מאכזב, אבל אם אתה ככה משווה את זה למה שקרה בזירה הגברית, אז פרט לוולצ'ק שהפסיד לקוריאני שזכה בארד, כל השאר הפסידו לכאלה שהותחו בקרב אחרי.
כן.
ותפסידו גם ללא מדורגים, אז זה אומר כאילו כך קצת על היכולת שהם...
אני לא רואה גם שום דבר שמגיע מלמטה, יש לנו את וולצ'ק, אתה יודע שהוא כבר בשנה הזו נכנס לתחרויות של הגדולים, אבל אני לא רואה כלום שמגיע מלמטה, אתה יודע, לקראת אליי וצפונה משם.
נגעת בנקודה הכי חשובה, הסתכלתי עכשיו על הגילאים של המדליסטים עד היום, עד היום היו בזירה הגברית 20 מדליסטים, 15 מהם הם עד גיל 28, ורק חמישה הם שלושה 29, ורק שניים מעל גיל 30. אתה מסתכל בנבחרת שלנו, בגיל 20 וולצ'ק עד גיל 28 ברוך, יש רק אחד, גיא גורביץ', זאת אומרת,
כן.
גם אין עומק וגם אין הישגיות בגילאים האלה, וזה בעיה מאוד גדולה, כי אנחנו יודעים שהשיא של ספורטאי בג'ודו, הוא 22-28, מי שמצליח אחרי זה הוא פנומן, מי שמצליח לפני זה הוא פנומן, המסה הגדולה נמצאת בגילאים האלה, ושם יש לנו בור עמוק, כן. אני כבר אומר בכמה שנים.
לפני אליפות עולם הם מתאמנים במועדונים שלהם, או רק בנבחרת עם מאמני הנבחרת?
הנבחרת הגברים בג'ודו מסורתית מתאמנת ביחד כל הזמן, אני יודע שבשנים האחרונות יש פעמיים שבוע שבהם יש אימוני מועדון, אנחנו קוראים לזה, אבל רוב המועדונים בארץ, בניגוד לכדורגל, כדורסל, אין להם באמת חבר'ה בוגרים. אז מי שיש לו, זה מועדונים ספורים, מתאמן בקבוצה, ומי שלא, בעצם עושים בנבחרת סוג של אימון מועדון עבורו. אבל האימונים הם ביחד, כנבחרת אחת, עושים ביחד, מתאמנים ביחד. כן. זה גם הייחודיות של ישראל, שהיא מדינה קטנה. אפשר לרכז את כל הספורטאים באותו מקום.
אריק, המון תודה, תודה. להשתמע.
תודה רבה, נדבר בסוף התחרות.
כן, אנחנו עכשיו עם מיכל קדוש ודיווחי התנועה, לאחר מכן פרסמות ונגיע. כן, חזרנו. אז יש לנו היום באמת קצת... אפשרות לסקפיזם עם חצאי גמר הליגה האירופית, יובנטוס מארחת את סביליה, זה יקרה ב-10 בספורט אחת, רומא מארחת את בייר לברקוזן, גם כן ב-10, זה קורה בספורט 2, אלא אם אתם ממש מכורים לאולפנים, למה שקורה שם עם הקשקשת ברשת, בדיוק כמו אצלנו צביקה, כולם מדברים במסביב,
כן,
אבל
יש גם את החצי גמר של הקונפרנס לינג.
נכון.
ווסטאם נגד אלקמר.
כן.
כל אחד שיבחר את מה שהוא רוצה.
כן. מה יש לנו פה עכשיו אני רואה בנוער, מה זה הפועל ירושלים?
הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, רבע גמר מתחיל לנוער של היום. זה בירושלים, זה משוחק ירושלים, לא באזור ה...
כן. יפה. הסכנה. גם את זה אפשר לראות, אנחנו בסך הכל עכשיו ברבע הראשון. 3-15 לסיום הרבע, 16-15 לירושלים, טוב לראות נוער, לראות מה גדל כאן. נצפה גם באמת שיגמר העסק הזה, כי אנחנו לא הולכים לעשות איתו כלום והם לא הולכים לעשות איתנו, כך אנחנו באמת, כך נראה המצב. לצערנו, יש לנו כבר קורבן כתוצאה מפגיעה ישירה בבניין ברחובות.
שימרו על עצמכם,
מה נגיד ומה נאמר, רק שימרו על עצמכם ונקווה שבאיכשהו יהיה פה טוב מתישהו. זהו, זה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, ויישארו בבתים, סוכם בחוץ.